בברכה, הרב דודי.
טוב, מועדים לשמחה. השנה צריך לדבר הרבה ככה על מהותו של החג, מכיוון שאנחנו פחות מצויים בפיזור כלפי חוץ, אף על פי שדעת חלק מהתנאים שראוי היה בכל המועד לשבת בבית, משבח אני את העצלנים ברגל. אנחנו בדרך כלל מלאי רוח תזזית בחגים, והפעם נגזר עלינו בנסיבות מאוד לא נעימות להיות בבתינו, אז זה באופן טבעי מחייב להתמקד במהות של הסוכות כדי להפנים אותו פנימה. כשהחוץ מושבת, כמובן שהפנים אמור להשתבח. יש בירושלמי ביטוי מעניין מאוד, כדי להסביר מדוע בארבעת המינים, אם הם יבשים, לולב יבש, מדוע הוא פסול. כתוב בירושלמי, משום שכל הנשמה תעלה ליה כשמעללים את השם, זה צריך להיות, אומר הירושלמי, לא המתים יעללו יה. אנחנו החיים מעללים את השם, מתים לא מעללים את השם. כלומר, לולב יבש הוא כמו מת, הוא בלי חיות, הוא לא יכול להלל. הרבה פעמים האדם נמצא באיזה מצב של יבשות כזו. אמנם הלולב שלו נראה טרי, האתרוג נראה יפה, אבל הוא עצמו יבש. מספרים שפעם אמר איזה יהודי, אמר לפני מנחם, שאם נעשה חשבון מנענעים 5 פעמים, למנהג נוסח הערים מנענעים 5 פעמים, 5 כפול 6, כי מנענעים ל6 צוות זה 30, כל ננוע עושים אותו 3 פעמים זה 90, אמר חסר לי שזה יהיה 91 כמניין סוכה, סוכה בגימטריה 91, כמניין שני שמותיו של הבורא יתברך, אדנות והוויה, יחד 91, אמר לו, למה מנענים רק 90 פעמים? אמר לו, הפני מנחם, כי עוד פעם אחת צריך להיות האדם שינענע את עצמו. יש אדם שמנענע את 4 המינים, אבל הוא עצמו יבש, ניצב באמצע, כלום לא זז אצלו. אמר הפני מנחם, כדי שזה יהיה שמות הבורא יתברך, לא מספיק שאדם ינענע את 4 המינים. צריך לנענע את עצמו. אז כשמדברים בסוכות על 4 המינים, על המצוות של היום, עיקר עניין זה שאנחנו נהיה חיים שמעללים את השם, כי לשון דוד המלך, כי לשון ירמיה, ישעיהו הנביא, חי חי הוא יודעך. אז נדבר היום כמובן מעניינו של המועד המיוחד הזה, שבמידה רבה הוא מסכם את כל 3 הרגלים, הוא סיום הרגלים. נגיד את זה כבר אולי באיזה פתיחה, הוא נקרא חג האסיף, הוא אוסף את כל המועדים שקדמו לו. היום זה ביטוי מאוד שכיח, פופולרי, כשעושים איזה סדנאות, נותנים לכל אחד לחשוב איך ללמוד את הפסקה שהביאו. אחרי שכל אחד לומד, או כל קבוצה לומד, אתם אומרים, בואו נעשה אסיף. ביטוי מאוד שגרתי אצל חלק ממנחי הסדנאות למיניהם. אז האסיף של חג האסיף, הוא אוסף פנימה את כל הרגלים. אבל אף על פי כן הוא נקרא בשם חג האסיף, ולא אחרים. אנחנו רגילים מאז הגננת בגן הילדים, שיש הרבה מועדים שיש להם כמה שמות. אמנם לחלוק על גננות זה מאוד מסובך, כידוע. מה שגננת מלמדת, קדוש קדוש אצל הילדים, אפילו הורים מאוד מנוסים בלימוד, מתקשים לחלוק על הגננת. אבל מכל מקום לא תמיד הן צודקות. יש לעתים לחג הפסח שהגננות לימדו אותנו, שיש 4 שמות לחג הזה. זה לא מילתא דפשיטא. שמות שהם אמרו הם לא כל כך מתאימים לחג הפסח. חודש האביב זה לא חג האביב. אבל לסוכות אכן יש כמה שמות. בלשון המקרא הוא נקרא או חג האסיף או חג הסוכות. מעניין מאוד שבספר שמות מוזכר רק הביטוי חג האסיף. בכלל הוא מוזכר אפילו השם סוכות, וגם לא המצווה לשבת בסוכות. גם לא המצווה לתלת, לתול את 4 המינים. רק כתוב בסוף פרשת משפטים, ובכי תישא, שיש מועד בין הרגלים, שנקרא חג האסיף, תחוג לי אותו. איך לחוג אותו? לא כתוב איך. לא מוזכר מאומה בספר שמות. בספר ויקרא, פרשת המועדות, שם כבר כתוב את שני הדברים. גם בסוכות ישבו, גם את ארבעת המינים. אם היו לכולם כתנכים, היינו בודקים אולי קצת ומתבוננים בפסוקים שם, היינו רואים דבר מעניין מאוד, שעיקר הביטוי של חג האסיף בספר ויקרא, הוא דווקא ארבעת המינים. אמנם כתוב במצד שני, שתשבו בסוכות באוספכם, אוספכה מגרונך ומעקבך. משהו שחג האסיף יוצר את שני המועדים הללו, או את שני המצוות של המועד הזה, את מצוות הסוכה ואת מצוות ארבעת המינים. אם כן, חג האסיף הוא כנראה שם מאוד משמעותי. מתוכו מתפתחות המצוות, וגם עם אלה השם הנוסף, שזה חג הסוכות, כי בסוכות הושבתי. אנחנו רוצים לדבר קצת על המצוות הללו, ולצרף גם ולהזכיר שיש בחג הסוכות שלוש מצוות. סוכה, ארבעת המינים, ובזמן שהמקדש קיים גם מצוות ניסוך המים. וננסה להבין את המהות של כולם. נתחיל כמובן בחג הסוכות, מצוות הישיבה בסוכה, שמידה רבה יש לה זיקה מיוחדת ליום הזה. מכיוון שהיום הזה הוא השפיזין של אהרון, תלוי איך מונים את הימים, למנהג ספרד והספרדים, היום זה השפיזין של אהרון, בתור השפיזין של אהרון, שעניינו היה ענני הכבוד שהביא לעם ישראל, אז חג הסוכות, שהוא לחלק מהדעות זכר, ענני הכבוד, באמת מתאים לדון בו במהותו. אבל לפני כן אני מבקש לומר איזה פנינה על אהרון הכהן, הושפיזין של היום, אולו הושפיזין אלאין קדישין, טיב ושבו איתנו, או אנחנו נשב איתכם אולי, יותר מדויק, כדי לשבת עם אהרון, צריכים לסגל לעצמנו את מידתו של אהרון. אז נהיה ראויים שהוא יתארח אצלנו. אהרון לא מרגיש נעים לשבת אצל כאלו, שלא פשוט להרגיש שרצוי אצלם. אהרון באופן טבעי מרגיש אצל כאלו שהם מתלמידיו של אהרון. רבי ישראל מירוז'ין יש תורה נפלאה לכבוד ענני הכבוד, והיא מאוד נצרכת לימים הללו, אז נפתח בה ברשותכם. מספרים שפעם איזה משכיל, או מכונה משכיל, בא לרבי ישראל מירוז'ין זכותו תגן עלינו ואמר לו, למה דווקא אהרון זכה לענני הכבוד? אמר לו רבי ישראל מירוז'ין, אתה עם יד הרחה והשכלה, תגיד לי, כששני אנשים עומדים, כשאדם עומד בחוץ, בחוץ קר, כשהוא מדבר, מה יוצא לו מהפה? אמר לו אותו משכיל, עדים, בגלל פערי טמפרטורת הגוף והחוץ, יוצא עדים. אמר לו בישראל, יוצא לו מהפה עדים, זה קצת נראה כמו עננים, כמו שאנחנו מוצאים מהפה הבל כזה, או מי שמעשן סיגריות, אז יוצא לו מהפה עננים כאלו לעתים, יש כאלו שאפילו עושים ניסויים כדי להוציא עננים מכוונים, עגולים, זה מדרגה אצל מהשני הסיגריות. אדם מוציא מהפה הבל שנראה כמו ענן. אמר לו בישראל מירוז'ין, תראה, אהרון הכהן, שדאג מתוך אהבתו את השלום, דאג להשכין שלום בין איש לבין רעהו, גרם להרבה שלום בין אנשים. גרם שאדם לא ידבר עם השני גבוה יותר, נמוך יותר, דיברו באופן שווה, כי נוצר ביניהם אהבה. נוצר ביניהם המון כבוד הדדי. אהרון גרם לזה שכשאחד דיבר מול השני, כשאחד הוציא הבל מהפה, ענני מהפה, ההבל של כל אחד יתערבב עם ההבל של השני, ונוצר יחד עם, מתוך זה עננים של כבוד הדדי. לכן זכה אהרון שממנו ניתנו לנו לעם ישראל ענני הכבוד. זה תמיד נצרך להכיר את התורה הנפלאה הזו. עוד יותר בתקופה הזו, שנדמה לי שהגל היותר מסוכן בתקופה הזו שעובר עלינו, זה לא רק הנגיף החיצוני הזה, אלא הנגיף הפנימי שפוקד אותנו, שכל כך מנותק ומנוגד לאופי של חג הסוכות, וראוי לאושפיזין של אהרון להתחזק בענני הכבוד הללו שהוא הנחיל לנו אותם. אז מתוך הדברים הללו אני מבקש לעסוק כאמור גם בענייני חג האסיף. וקודם כל לבאר ביאור מאוד משמעותי. חג האסיף של מה? את מה אוספים בתקופה הזו? יש לנו בעיה שרובנו גדלנו עם מנטליותו גלותית או מאוד מנותקת מהקרקע. ואנחנו שזכינו לשוב לארצנו, לכל המרחבים הנפלאים הללו שלנו, זכינו לחיות בבתים צמודי קרקע. הצמודי קרקע זה לא בגלל שאנחנו אנשי נדלן, זה חייב אותנו להרגיש שוב את האדמה ואת הקרקע. מה היה קורה אם היינו מיד גרים פה, בבתים רבי קומות כמו שבונים הם בחלק מהיישובים, לצערנו מסיבות של מניעת הבנייה המשוחררת כדרכם של בני חורין. אבל מה זכינו בזכות הצמודי קרקע הללו? רבים מאיתנו, כמוני למשל, אני גרתי בסוכות בקומה שלישית, תראה תעלה, ידעתי מה זה לטעת עץ, ראיתי פירות מפרי אדמתי, הייתי מנותק מזה, בסדר היה איזה גינה בתחתית הבניין, אני מניח שכמעט כל הצופים פה, כמעט לכל אחד יש לו בחצרו, כמעט התגשמו את החזון, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אני לא אצריך אתכם עכשיו לעשות את הלייקים האלו, את כל הסימנים כדי לא להכביד, אבל אני מניח שאם הייתי מבקש, רבליעזר אותך אני רואה כמה עצי פרי יש לך בבית. תשחרר את עצמך, תהיה משוחרר רגע, דבר. ענני הכבוד יש לך בבית, זה אני יודע. אתה מצולל על עצי פרי. צביקה, תשתף פעולה פה, תן איזה...
הייתה לי בעיה של המיקרופון.
בסדר. כמה עצי פרי יש לך?
יש. יש עצי פרי.
בלי עין הרע. בועז. צביקה, סליחה, כמה עצי פרי יש לך?
יש 5 עצי פרי.
נו, אני מניח שאם היית גר עכשיו בקיאת מוצקין, לא היה לך עצי פרי. זכינו ל... חוויה שאין לה אח ורע. טוב, אז מכיוון שזכינו לה, צריך קצת להסתכל על זה, בואו נבדוק את שבעת המינים שלנו.
אפילו ברמלה יש לנו עצי פרי.
רגע, מי פה נציג רמלה? אני לא רואה.
בועז גולדשטיין.
שלום בועז, שלום עליכם, מועדים לשמחה.
שלום
עליו.
גם לנו יש כמה עצי פרי.
זה בזכות שאתה גרעין מאלון מורה, יש לך עצי פרי, אם היית רמלאי אמיתי, היה לך עצי פרי. הבאת איתך את הדברים הטובים שזכינו בזכות ההתיישבות, לחזור אליהם.
ברוך השם.
אז שנייה בואו נעשה איזה דוגמה קטנטנה. מתי האסיף של הענבים? שיתוף פעולה יתקבל בברכה.
היה עכשיו בתקופת...
עכשיו, מתי האסיף של התאנים? זה יותר מדורג, כי הם לא באים כאחד, אבל פחות או יותר קיץ ושילי הקיץ. מתי האסיף של התמרים, הגדיד?
עכשיו, כל המגדלים לא רוצים להביא לנו כפות בגלל שהם באמצע הגדיד.
בדיוק היה עכשיו בעיה קשה מאוד, בגלל זה בדיוק. כי הגדיד הוא עכשיו. מתי הרימונים?
עכשיו.
היחידים שקצת הקדימו, זה הדגנים, השעורה והחיטה, תחילת הקיץ. הזיתים הם היחידים שמאחרים, ומהגשם הראשון בעיקר, עד חנוכה. אז בואו נשאל את עצמנו רגע שאלה מאוד קשה. אם זה כך, מתי זה חג הביקורים? סליחה, לא נעים לי לשאול. איזה ביקורים הביאו למקדש בשבועות? אולי אני אשאל את זה קצת יותר חריף.
הביקורים הרב זה ההתחלה, אנחנו מדברים על הסוף עכשיו.
חג הביקורים למען האמת הוא חג ביקורי הביקורים, תחילת הביקורים. חג הביקורים העיקרי, לא נעים לספר, הוא בסוכות. השיר שהגננות לימדו אותנו לקראת פסח, סלנו על כתפנו, ראשנו עטורים, נכון זוכרים? הוא שיר לא נכון לשבועות, לא נעים לספר. כל התיאור במשניות בביקורים, סליחה, הוא לא רלוונטי לשבועות. אני מניח שיש פה הרבה צדיקים שלומדים את מסכת ביקורים על השולחן בסעודות שבועות. לא נעים לספר למי שלא יודע, זה פשוט לא רלוונטי. כל התיאור איך השור עולה, ואיך הסלסלאות עם הענבים, זה לא בשבועות, זה עכשיו. ממש עכשיו. קיבלתי דילמה לפני שבועיים, אחד מבעלי הקרמים אצלנו. לא נחשוף את שמו, אבל מי שמכיר מיד יכול להבין מי זה. מהרב אני בהתלבטות קשה, יש לי נטע רווי עכשיו של הקרם, ואני לא יודע לעשות חגיגה כמו שכולם עושים, יש לי חשק, אני רוצה להודות להשם על הנס. מצד שני זה חגיגה, הייתי אמור להעלות אותם לירושלים, אני צריך עכשיו לעשות איזה תיקון, למה לא צריך להעלות אותם לירושלים, לא יודע מה לעשות. הוא שאל את זה בשיא הכנות, זה אחד שכשהוא מפריש תרומות ומעשרות, מהיקב שלו, מהיין, הוא אומר את סדר מוסף של הרגלים, שהתרחקנו לוויים לזמרם, כהנים לעבודתם, לפני הפרשת אומות ומעשרות, אם היינו חיים ורגילים בזה, ברור שעכשיו זה עיקר זמן הביקורים, דווקא בתקופה הזו. אז זה חג האסיף, בסדר? יחד עם זאת, כדאי לזכור דבר מאוד משמעותי. אנחנו לא רגילים למחזר את מה שאנחנו משתמשים בו. קראתי פעם איזה מאמר שלא נעים לספר, אבל הפער בין ההתיישבות היהודית בכמות ההשפה שהיא מוציאה לבין הכפרים הערבים היא לא תאומן. אצלם יש מחזור ומשתמשים בפסולת לתזונה לבעלי החיים ולזיבול, ואנחנו כמויות עצומות של זבל. אבל התורה שלנו היא לא רק עוסקת, כפי שעוד רגע נסביר, בפתרון של הירוקים, או ניצול משאבים. מה עושים בחג האסיף, עם מה מסככים את הסוכה? אז בתורה כתוב, בהוספך מגרונך ומעקבך, וחזל דרשו דרשה מאוד מעניינת, שעיקר הסכך אמור להיות מהפסולת, מהאסיף, פסולת גורן ויקר. זאת אומרת, שאדם גמר לאסוף את כל הפירות שלו, ומה הוא עושה אחרי שהוא אסף אותם? זה הזמן לרענן את העץ. קודם הזכירו כאן, שנדורפי נדמה להזכיר, שזה הסיבה שקשה למצוא עכשיו השנה, היה מצוקה של ענפי דקלים לסוכה, לסכך, מכיוון שחלק מהדקלאים, עוד לא סיימו את הגדיד, והם רוצים לשמר את הענפים, כי הם נצרכים עוד לפירות. ולכן שמורידים את הפירות, זומרים את הגפן, והם מורידים את העלים, הדקלאים בארץ עושים עם התמר, כל כך הרבה שימושים רווחיים, ברוך השם, הם מוכרים פירות מצוינים, הם מוכרים אחרי זה את הסכך, מוכרים אותו בתוך סכך, ולא רק מורידים אותו בשביל צורכיהם, שכך היה בעבר, והם מורידים את הלולבים, ומוכרים לולבים, באמת עסק מאוד, מאוד נבון, כמות השימוש בתמרים אצלנו. זה קשה להאמין עד כמה התמר הוא שימושי, עץ התמר. מכל מקום, אז כך מכל עץ, אחרי שהורידו אותו, הורידו את הטענים, עכשיו גוזמים אותו כדי לתת לקוחות, לפרוץ לקראת החורף הבא. אז באוספך מגורנך ומעקבך, אם העצים הללו מסככים את הסוכה, אפשר לדבר על המשמעות הפנימית של זה. מי שכבר שמע חלק מהשיעור הזה, אז הפעם הוא יוזכר, אבל יהיה פה הרבה השלמות שלו, מאוד כל מיני זוויות שעניינו של החג. עכשיו בואו רגע נתאר לעצמנו את המציאות הזו של הסכך ושל הסוכה. אנחנו רגילים לקשט את הסוכה בהרבה מאוד קישוטים מעשי ידינו. מגזירות ורקמות וציורים וצילומים. בזמן חז"ל התיאור בברייתא במשנה שמקשטים את הסוכה בכל הפירות הללו. פרחילי ענבים, רימונים, סלטות, שמנים, יינות. לא נעים לי לספר, אבל מישהו שראה פעם את הסוכות של השומרונים, כיוון שזה באזורנו, ראה שהם מקשטים, אצלם אין סכך בכלל, יש רק פירות, וזה בתוך הבית. הם לא מחוברים לשמיים, הם לא מבינים את כל ההשפעה הזו שאנחנו פתוחים כלפי השמיים בסוכות. אבל זה, יש בזה היבט שאנחנו קצת איבדנו אותו, וזה פלא, כי הם הרי לא לצערנו כופרים בתורה שבעל פה. אצלנו בתורה שבעל פה כתוב שכך מקשטים את הסוכה. זאת אומרת שבסוכה מצויים כל הפירות הללו שאנחנו אספנו אותם ומביאים אותם כביקורים. או שתולים אתרוגים, רב חיים מצאנז זה המועד, תולה בסוכה 91 אתרוגים, כנגד גימטריה של המילה סוכה. אבל בכל אופן, אם קצת נתאר לעצמנו, יצרנו בסוכה איזה בוסטן, לא מלאכותי, כי הוא כולו מאוד חי, אבל לא מחובר ישירות לקרקע. יצרנו בוסטן, הבאנו את הבוסטן מהחצר אל הבית. אנחנו יושבים איש תחת גפנו, ואיש תחת תאנתו. ובעיקר, מודים להשם לא רק במקדש, לכל בית הופך להיות איזה מקדש, משכן, השראת שכינה, ענני כבוד, זה מצידו יתברך. הוא מעלינו פורס את סוכת שלמה, את ענני הכבוד, אבל אנחנו מלמטה, יצרנו בסוכה, איזה הודיה ענקית, ביקורים, מודים להשם יתברך, דרך הפסולת של כל האילנות הנפלאים של הארץ, ומודים להשם דרך הפורות הנפלאים של הארץ. גאים איתם להגיד, רבונו של עולם, הנה ממש כמו מקרא ביקורים, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. ומתוך כך עוד רגע נדבר, מבקשים את ההמשך גם. אז בואו רגע נעבור ברשותכם לארבעת המינים. ארבעת המינים לוקחים את כל הפירות, או עצים, או נציגי צמחים, יש להם איזה מכנה משותף מעניין מאוד, שהוא קשור למצווה השלישית שהזכרנו, לניסוך המים בחג. ניסוך המים, מישהו כתב לי, אני לא מצליח לעקוב, אז תסלחו לי אם אני לא מתייחס לכל השאלות שנשלחות במקביל, זה לא כל כך לגיל שלנו, אבל מכל מקום, אני רוצה שנייה לעשות איזה חילוק. מצוות ישיבה בסוכה כתוב מפורש בתורה. מצוות ארבעת המינים כתוב מפורש בתורה. ניסוך המים רמוז בתורה, על ידי שילוב של אותיות נוספות בפרשיות קורבנות חג הסוכות. אז זה כתוב בתורה. אבל מצוות הרבה שמישהו שלח, היא הלכה למשה מסיני, לא כתובה בתורה. בכל אופן, גם הרבה קשורה למה שעוד רגע אני אזכיר.
מכילה הרב, לפי רבי יוחנן, הרבה וניסוך המים אותו מקור של הלכה למשה מסיני.
זה נכון, לדעת רבי יוחנן זה נכון, אבל במשנה זה לא כתוב רבה, וזה לא לכל הדעות, וגם אז החלוקה היא ברורה, אבל עוד רגע נכלול גם את הרבה. נזכרתי את ניסוך המים, כי הוא כולם מודים שהוא נקרא מדאורייתא, מה שאין כאן על הרבה, לא כולם מודים שהוא נקרא דאורייתא. אבל אין הכי נמי למה שעוד רגע נאמר, גם ניסוך היין השתלב, דרך אגב, אפשר להתערב באמצע, זה מבחינתי שיעור חי, אז אפשר להתערב, להעיר באמצע, בסדר גמור, מבחינתי בשמחה. אז תודה על ההערה. אז שנייה אני רוצה לדבר אולי על ניסוך המים, ואז נחזור לארבעת המינים. זה גם יתאים לערבה. אתה יודע מה? נשלב את הערבה עם ניסוך המים. עושים משהו מאוד מעניין בניסוך המים. לוקחים את המזבח, ותוקים בצידיו, מורביות ענקיות של ערבה, שהגובה שלהם לסבר את האוזן, הוא סדר גודל במטרים שלנו, 5.5-6 מטר, לשיעור רב חיים נועה, מכיוון שהם צריכים להיות בגובה המזבח שהוא 10 אמות, 50 סנטימטר כל המה שתת רב חיים נועה, כלומר 5 מטר, והן כפופות מלמעלה על המזבח, כלומר, זה סדר גודל 6 מטר ומעלה, ענק, ענק, עכשיו בואו נדמיין רגע את המזבח, אנחנו באים ומנסחים, הכהנים באים ומנסחים את המים, בשיטין, בלמעלה בנקבים, איפה הנקבים נמצאים? בראש המזבח, והם מחלחלים המים אלו ומגיעים עד תחתית המזבח. נגיד את זה קצת אולי בשפה אחרת, ממש מזכיר תפטפות, ממש מזכיר השקיה, כאילו הבאנו מים מהשילוח, ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, כדי להשקות את הערבה הזו, שהיא כל כך תלויה במים, כל אחד מאיתנו מכיר, השארת את הערבה בחוץ, כעבור זמן קצר מאוד היא נראית, יבשה, מתחננת, תשקה אותי, תן לי מים. אנחנו כביכול אומרים לה, במה תלוי המים שלך? הכל תלוי בקרבה, בקורבן, בקרבה שלנו למזבח ולקודש פנימה. דרך זה אנחנו מזינים את הצומח פה בארץ. ארץ ישראל היא לא ארץ רגילה, למטר השמיים תשתה מים. במה תלוי המים מהשמיים? כמה אנחנו פתוחים אל השמיים? פרשת ויהי שמוע, בזה זה תלוי. כמה תהיו קרובים אל הקודש? כמה תהיו נאמנים אל הקודש? ככל שיותר תהיו נאמנים אל הקודש, כך יותר יהיה מים תתברך הארץ במים. אז אנחנו באים וכאילו מזינים את הערבה, שהיא הייצוג הכי חריף מתוך ארבעת המינים, למין שזקוק למים, ומסבירים לעצמנו, ומתפללים דרך זה, מתקרבים דרך זה, מתפללים ריבונו של עולם תשפיע שפע מים, בזכות התקרבותנו אל המזבח, זכות ידיעתנו שהמים הם שלך, ממך, מכוחך. טוב, עד כאן על הערבה ועל הניסוך. בואו נחזור לארבעת המינים. ארבעת המינים הם נציגים של דברים שממש תלויים במים. נתחיל בלולב. כל אחד יודע איפה גדלים דקלים. כשאתה רואה במדבר, תמר, סימן שיש שם איזה מעיינות או גלויים, איזה נווה מדבר, או מעיינות תחתים, לא סתם בבקעת הירדן, או משקיעים אותם, או לאורך עמק המעיינות, זה מקום הגידול הכי פורק היום של התמרים, לראות את הפריחה האדירה, את הנטיות העצומות, מאזור הכינרת, עד צפון, מרכז, הערבה, זה מרהיב, מרהיב עין, ישראל היא מובילה בתחום הזה, איזה התפתחות הייתה לנו בזה, אי אפשר גם לא להזכיר שהתמר הוא סמל נפלא לכנסת ישראל, זאת קומתך דמתה לתמר, כשהגויים רצו להשפיל אותנו, אז שהם הוציאו מטבע הרומאים כשהם שלטו פה בארץ, הם הוציאו מטבע ועליה הם כתבו יהודה הכבושה, והם הראו שם אישה יושבת, אבלה וחפויה למרגלות, עץ תמר כפוף. על זה אנחנו מבקשים בהושענות ובתיתן אחרית, תזקוף קומת מרה, תגביה אותנו שוב, שנהיה כתמר שמתמר כלפי מעלה, שיהיה תמר תמיר, אבל התמר זקוק למים, בלי מים הוא לא מתקיים. הוא הדין הערבה כפי שהזכרנו, הוא הדין האתרוג של לשון חזל בגמרא בקידושין, שהוא גדל, על, צומח על כל מים. בגמרא בסוכה כתוב שגם המילה הדר זה משמעותה, מים. כמו ביוונית, כך כתוב בגמרא, וזה ממש מתאים לי עד ימינו. הידרו, הידרותרפיה זה טרפיה במים, הידרופוניקה, הכל הידרו זה מים. אז אם כן, הידרולוג זה מומחה למים. האתרוג הוא גדל על מים. גם ההדסים צריכים מכת מים חזקה מאוד כדי שהם יהיו משולשים. בלי זה הם לא מתפתחים. לוקחים ארבעה מינים, ובהם גם מצד אחד מודים על כל הטוב, על כל הצומח שהצלחנו לאסוף אותו, לבצור אותו. הנה הפירות שלו פה, בסוכה. הנה גם העצים שמייצגים אותו נאמנה, עם ריח, בלי ריח, סרק. אלו שמייפים דרך הטעם והריח את הבריאה. אלו שמזינים אותנו כמו תמרים. אלו שנותנים ריחות טובים. פסמים, תמיד אלו שנותנים צל נעים. אנחנו מודים איתם לבורא, אבל תמיד, כמו שחזל אמרו, נותן תודה לשעבר, וזועק לאבא. פנים ריבונו של עולם, תשפיע עלינו, שימשיכו להיות מים. זה התחנונים עם הערבה, שהיא כפופה, היא מתחננת. היא נראית מבקשת, זה הנענועים לכל קצוות הרוחות. שם תביא רוחות טובות, תביא משמיים, למטר השמיים תשתה מים. חלק גם יושבים בסוכה שהיא פתוחה כלפי השמיים. האמירה היא שכפי מידת ההודעה שלנו בסוכה, כפי מידת התודה, איך תודה? עם כל מה שנתת לנו, כי הרבה תחזד, הגדלת חסדך עליי. כמה פירות נתת לנו, כמה שפע ברכת אותנו. דרך הפירות האלו שעליהם אנחנו משבחים, איתם אנחנו גם מתפללים, ובנו של עולם, תברך את גשמי שנה הבאה. לכן החג עניינו להיות בתקופה. הברכה הזו מיוחדת דווקא לארץ ישראל. היא לא הייתה קיימת אף פעם בחוץ לארץ. הידיעה הזו, כמה אנחנו תלויים בגשמים, כמה תלויים בקשר עם הבורא יתברך. על פי זה אני רוצה להסביר איזה פשט נפלא בתנ"ך. אבל לפני כן אני אולי אעיר הערה קטנטנה. יש פה משתתפים, שכבות ארכיאולוגיות שונות פה בשיעור. אז אני מניח שהדור הצעיר יתרגל פחות או יותר בתמרים אך ורק למעג'ול. אני מניח שהשכבה הבוגרת פה זוכרת שלפני 20-30 שנה לא היה דבר כזה מעג'ול בשוק. כולנו אכלנו תמרים שנירים שישית מהמעג'ול. ואנחנו לוקחים היום את המעג'ול הבינוני. יש מעג'ול, מי שמכיר, שהוא משווק באריזה כל אחד לעצמו, כמו מרצדס. עכשיו עובדים על פיתוח זן, שהוא נקרא אמברה, הוא בגודל כזה, כותבת הגסה, ענק, ראיתי את הפיתוח של זה, ענק. נשתבחה ארצנו בשנים האחרונות, שפע עצום מזה. עם זה מודים בסוכה, מסכמים, אוספים את כל המועדים, ואת כל הטוב שהשם נתן לנו, ועם זה מתפללים גם הלאה. אבל כאמור בתנ"ך, יש פרשייה מרתקת וכדאי לשים לב אליה. כתוב בנחמיה על איזה מעמד נפלא שהם עשו בימיו בראש השנה. מעמד שבזכותו אפשר לעצב ולהבין את מהותו של ראש השנה, ובהזדמנויות רבות נוהגים לדבר שם על ה... עניין הזה באמת של ראש השנה על פי נחמיה, כי חדוות השם עם עוזכם. במקביל, מוזכר שם שמיד אחרי המעמד הזה הם הולכים לעשות סוכות. הם עושים סוכות, והם עושים סוכות שמביאים מענפי את זית וענפי את שמן, וכתוב שם שלא היה כסוכות על זה מימות יהושע בן נון. וכל רבותינו דנים בשאלה הזו, מה זאת אומרת? מאות שנים. עם ישראל היה בארצו, מלכים, גם עכשיו הוא בגלות בבל, מה, אין סוכות? מה התחדש בימי נחמיה, בימי יהושע בן נון? האמת היא, לפי דברנו ברור מה התחדש. בספר שמות כתוב על חג האסיף, כי ספר שמות הוא עם ההליכה אל הארץ, הוא לפני חטא המרגלים. אומר לנו, כשאתם תגיעו לארץ, איזה חג אסיף אתם תעשו פה. רק כשמגיעים ארצה מהמהפך של דור המדבר, שלא היה שם פירות כאלו, לא היה למטר השמיים תשתי מים, אלא כל הזמן הכל ניזון מבאר, מדברים לא טבעיים. פתאום הייתה התרגשות עצומה בימי יהושע, זוכים לנחלתנו, פתאום רואים את הטוב האלוקי, כמה הוא מיטיב איתנו, ומתמלאים רגשות תודה ושמחה, שמחים ומודים. אבל עם הזמן שהשתקענו בארץ, התרגלנו לזה קצת, נהיה ליבנו גז, פני חטאינו גלינו מארצנו, מתי שוב הייתה התרוממות רוח אדירה כזו, של הגשה של סוכות, קמו חג ארץ ישראלי. זה היה בשעה שבימי נחמיה, שווים ארצה מהגלות, ומתענגים על טובה של הארץ. טוב, אנחנו לא יכולים להסתפק בארץ ישראל במימדים הללו בלבד. ארץ ישראל, היא לא רק למטר השמיים תשתי מים, זה לא מקרה שיורד עלינו מטר מהשמיים, ולא נהנים פה מהנילוס. עם ישראל אמור להיות כל הזמן עם תנועה כלפי מעלה. תמיד, כמו בתפילה, פורסים ידיהם כלפי מעלה. בתפילה, תמיד מסתכלים כלפי השמיים, למחון שבטך השמיים. עין נושאים לך לשמיים, לב שופכים ניחחה כמיים, כך אמרנו בנעילה, כך נאמר בהושענא רבה. גם העצים, חזל דימו אותם לישראל. תמר, מה תמר? אין לו לב אחד. גזע אחד כרסה שלהם לב אחד לבים שבשמיים. הכל נובע מאותו מקום. אז אם כן, מה העבודה בעניין הזה? איפה זה פוגש אותנו במשמעות הפנימית של זה? כתוב בשם ישמואל, כתוב בעוד מקומות, שחג האסיף, אולי נשתמש קודם כל, נתחיל באיזה ביטוי סלונימאי. בסלונים אומרים, חג האסיף תקופת השנה, שבחג האסיף, בסוכות אוספים כוחות לתקיפות לכל השנה הבאה. היינו מקבלים איזה עיצוב, איזה חוט שדרה, איזה תוקף שנותן לנו מעמד יציב לשנה הבאה. אז מה אוספים? מה אוספים? קודם כל אוספים את כל הרגלים שהיו, עכשיו זה סוף הרגלים, אבל אוספים עוד יותר מזה. יש איזה מעבר חד מחגי תחילת תשרי, ראש השנה ויום כיפור, לסוכות. בעוד שאנחנו בעצמנו קינינו את ראש השנה ויום כיפורים בשם הימים הנוראים. לא במונח הישראלי החדש נורא כדבר מסתייג, אלא הם בעיקר ייצגו את היראה, את עבודת היראה. ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו, מי לא נפקד כיום הזה, על המדינות בו יאמר, הם ימים נוראים. כך פתחנו את נתן לתוקף, כי הוא היום ונורא. זה משהו מלא עירת הדין. אבל אחרי הימים הללו, מתהפך לזה שמחה. מצווה של החג הכי מלא שמחה. כולו היה נחגג בשמחה. מכיוון שהסוכה זה ודאי, יום שמחה, זה מועד של שמחה והיית אך שמח. ושמחתם לפני השם לוקחם. זה ארבעת המינים. את ניסוך המים עשו בשמחת בית השואבה. כל מלא שמחה. איך התהפך? מה קרה? מה זה השמחה הזו? ולשמחה מה זו עושה? שאל שלמה המלך בקהלת. מה השמחה? השמחה פה היא בעיקר, לא רק שנמחלו האבונות, שהשמחה עצומה. לא רק שיצאנו זכאים בדין. שידענו להוציא הכר מזולל. ידענו להפוך את החטאים, לא רק להתנקות מהם, אלא תשובה עמוקה היא מהפכת לא רק שגגות, אלא אפילו זדונות לזכויות. למה? כי מכל הכישלונות שלנו מהם אנחנו נבנים. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. בכל זה מלא אורות התשובה. כל זה מלא רב צדוק. שאין כמו התשובה מתוך זה שהבנו את גודל הטעות, איזה התחדשות יש מתוך זה? אין שמחה כמו התרת ספקות, כמו היציאה מהספקות, מהבלבולים, מהתקלות. שמחה שהשגתי מסקנות, ידעתי להפוך רע לטוב. נגיד את זה עכשיו בשפת השכח והסוכה. לקחנו את הדברים הפסולים, את הפסולת, והוצאנו מתוך הפסולת המון פרי. אנחנו מסכחים את הסוכה דווקא עם הפסולת, ומתוכו מוציאים פרי ותולים אותו כנוי, ואנחנו אומרים בזה ריבונו של עולם, אנחנו אחרי התשובה העמוקה שעשינו, שהייתה מלאה גם ביראה, שהייתה ביראה כי בלי יראה אדם לא זז, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, בלי אין מלך בלא דין, מלך במשפט יעמיד ארץ, אבל אנחנו לא רוצים בדין הזה, הבנו, הסקנו מסקנות לעצמנו אמיתיות, למדנו מהכישלונות שלנו, למדנו מהמעשים הפסולים שלנו. לקחנו מהדברים הפסולים תובנות, שהן תובנות החיים שלנו. הן נותנות כוח לאבא. אנחנו מוצאים פירות מתוקים, כל הפירות של הסוכה המתוקים, הם נציגים של הפסולת. תראה רבו שלנו, למעלה זה פסולת, אבל בתוך הסוכה זה נוי סוכה, הפירות הללו. ועם זה מתמלאים שמחה. ומכניסים את השמחה הזו פנימה לתוך הלב, לתוך הסוכה. ולתוך הבית, כאמירה גדולה מאוד, שזה התוקף של השנה הבאה. על זה מודים, על כל המשמעויות שעברנו אותם בתקופה הזו. ומודים שענני הכבוד הם מעל ראשנו, הם אלו שמשפיעים לנו פנימה לתוך הבית. פתחנו, הוסרנו מסכים, הורדנו את תקרת הזכוכית כפי שזה נקרא היום. אמרנו, ככל שאנחנו יותר פתוחים אליך כלפי השמיים, יותר מודעים שהכל מגיע ממך יתברך. ושכל הצורך שלנו להתחבר אליך, זה בתנאי שאת הפסולת, את הדברים הפסולים, ידע להפוך לפרי, ידע להוציא מהם מתיקות, להפוך מר למתוק. ככל שנדע את זה יותר ויותר, כך למטר השמיים תשתה מים, זה פותחים את בקשת הגשמים, אבל לא רק את בקשת הגשמים, את בקשת ההגשמה של כל הדברים, השפע הרוחני, שתשפיע אותו עלינו בתוך המציאות שלנו, הגשמית כמו גשמים, תמשיך להרעיף עלינו מלמעלה, את כל השפע הגשמי והרוחני, בהתאם להתחדשות הזו המשמחת, אנחנו שמחים עליה בחג הזה. יהיה רצון שנזכה שיפתחו שערי רחמים וחיים וכן וחסד על כל בית ישראל בימים הללו. זה מטרת ההושענות, לבקש תושיע אותנו. זה עם המון שמחה והודיה על הטוב, ומתוך זה בקשת תחנונים, כתיבם של כל הנענועים האלו, שבאמת זה מימד מאוד מלא חיות ושמחה כמו שפתחנו, שלא המתים אלו, אנחנו חיים, חי חי ויודיך. צד שני, החי הזה מכיר בעצמו וגם מתחנן, ככל שיותר יודעים להוציא את הטוב, תשובה מאהבה, תשובה משמחה, שזה עניינה של הסוכה, שאם דרך מחבק אותנו בחיבוק עצום, חבוקה ודבוקה בך, כמו שאומרים, בהושן האום אני חומה, חבוקה ודבוקה בך. מה זה החבוקה ודבוקה בך הזו? אומר האריזל, זה סוד הסוכה וימינו תחבקני, שתנועת חיבוק בנויה כמו המידות של הסוכה. הנה דופן אחת, הנה דופן שנייה, הנה דופן שלישית, אפילו טפח. ימינו תחבקני, ימינו שם מחבק אותנו. חבוקה ודבוקה בך. זה איזה חיבור עצום, כי יראה יוצרת ריחוק, המון דיסטנס. אמנם היא לוקחת על עצמה הרבה עבודה, אבל לא עבודה של חיבוק. אנחנו בסוכות נמצאים, אביאני המלך הדרב, בשמחה גדולה שיודעת להוציא ממר, מתוק, כתיבו של היכלו של משיח, שבו נוצאים יקר מזולל מפסולת, פירות, וכפי מידת ההיפתחות הזו, לשבת תחת השמיים, תחת ענני הכבוד, ככה שמשפיע עלינו, ומרעיף עלינו מטובו, כי רצון שהתקופה הזו, שאנחנו מכונסים בתוך הסוכה, ובבית, תהיה של הרבה שמחה ואהבה לנו לכל בית ישראל, לחיים ולשלום, שיהיה לכם ולכל בית ישראל חג שמח.
מועדים בשמחה, כבוד הרב.
תודה רבה, כבוד הרב.